כולם, אנחנו בעזרת השם יתברך מסיימים היום עירוי. אנחנו יכולים להישאר על עירוי עוד המון זמן, מי שראה את הסיכום יכול להבין גם למה, את הסיכום ששלחתי לכם, אבל אנחנו נדבר על עוד כמה נקודות חשובות, ואת השאר תשלימו בעזרת השם מתוך הסיכום ששלחתי לכם. אז אני תכף אשתף במצגת. אתם רואים ברור? רואים ברור, שומעים ברור, בסדר. אז אני מנסה עכשיו להעלות את המצגת. אתם רואים את המצגת? טוב, אני רוצה להזכיר רגע, אנחנו ראינו את השולחן ערוך בסימן צדיק ב' סעיף ת'. השיעור היום יהיה מוקדש לעילוי נשמת אבי מורי דוד בן הרב יוסף צבי, שהיום יום הזיכרון שלו. שולחן ערוך צדיק ב' ת'. נר של חלב עשוי כנר של שעבה, שעטף ממנו טיפה על הכלי, אין צריך כי אם גרידה. אבל חלב מעוטה חם שנפל מטיפה על הכלי צריך הגלה. אנחנו התקשינו בדבר הזה גם בחלק הראשון, גם בחלק השני. בחלק הראשון של השולחן ערוך, השולחן ערוך אומר שצריך רק גרידה. לכאורה מדובר על עירוי, ולכאורה צריך ממש כדי קליפה. וראינו כמה תירוצים שאולי החשוב בהם זה דברי החיי אדם, שאמרנו שאם החוכמת אדם, שאם לא מדובר על עירוי רגיל, אלא נפסק הקילוח, כלומר טיפות ניצזו על סיר קר, במקרה כזה אנחנו מקלים, ואנחנו אומרים שמספיק לשטוף את הכלי, נקות אותו טוב, ולא צריך להגעיל אותו, להכשיר אותו, כי מדובר רק על טיפות קטנות וטיפות כאלה, באמת גם כשנפסק הגילוח וגם טיפות כאלה הן לא מצליחות לבשל בכלל, וזה הסבר לחלק הראשון של השולחן ערוך. עכשיו החלק השני של השולחן ערוך, אבל חלב מהותח חם שנפל ממנו טיפה על כלי צריך הגעלה. אז אנחנו עכשיו בחלב מהותח חם. אנחנו מדברים עכשיו על דבר שהוא ממש נוזל חם, שנשפך ממנו על אוכל, על כלי, צריך הגעלה. עכשיו כאן השולחן ערוך החמיר לכיוון השני. ברישא השולחן ערוך אמר די בגרידה, אפילו לא יצריך כדי קליפה, יש לנו גרידה, קליפה והגלה. כאן אנחנו מדברים על עירוי, והשולחן ערוך מצריך הגעלה. והשאלה היא, למה השולחן ערוך מצריך כאן הגעלה? לכאורה לא היה צריך הגעלה, אלא רק כדי קליפה. והדבר הזה יש כמה כיוונים להסביר אותו. כיוון אחד, שכאן לא מדובר רק על עירוי, מדובר שיש שם פתילה, פתילה שצמודה לעירוי. זאת אומרת שהטיפה שאפה היא לא התחממה רק מחמת הכלי, היא התחממה מחמת האש, זה דבר שהוא צמוד לאש. לכן, אם מדובר על דבר שמתחמם רק מהכלי, ברגע שהוא מתנתק מהכלי, זה לא נחשב כלי ראשון. אבל אם מדובר על דבר שהתחמם על ידי האש, אז הוא כאילו נחשב כמו האש, אפילו שהוא התנתק. ולפי הדבר הזה, קודם כל זה מזכיר דברים שהזכרנו בעבר, לגבי כלי ראשון שנמצא, עירוי כלי ראשון שנמצא על האש, אולי לא הזכרנו את זה, אבל לגבי עירוי כלי ראשון שנמצא על האש, גם בדבר הזה יש יותר סיבות להחמיר, ולהגיד שהדבר הזה נחשב ככלי ראשון ממש, כשזה ממש דומה לכלי ראשון, הוא צמוד לאש, נמצא על האש. אני אתייחס עוד מעט באיזה, בעניין אחר, אבל אם הדבר נמצא על האש, אנחנו מחמירים בו יותר. הדבר הזה מבואר בדברי הר"ן. כך הר"ן אומר. הר"ן אומר שכל המחלוקת שרבו שמואל לגבי הילה הגבר, תתאה הגבר, זה רק בכלי ראשון שהוא שם מן האש, אבל אם הוא עומד על האש, לכולי עלמא, הוא גובר. עכשיו, יש מחלוקת בדבר הזה, אבל הדבר הזה יכולה להיות לו משמעות, למשל, לגבי קומקום חשמלי. אתם יודעים ש... במיוחד בפסח, כשרוצים להכשיר שיש או דברים כאלה, אנחנו לוקחים קומקום חשמלי. עכשיו, בימינו, זה ברור שלוקחים קומקום חשמלי, כי זה הכי נוח. אבל יש לזה גם סיבה הלכתית. אם אתה לוקח סיר, אז סיר זה דבר שהתנתק מהאש, וזה רק עירוי כלי ראשון. אם אתה לוקח קומקום חשמלי, הוא כל הזמן מחובר אל האש. כיוון שהוא כל הזמן מחובר אל האש, ממילא יש הרבה יותר סיבה להגיד שזה ממש כמו כלי ראשון, כמו הדברים שאמרנו עכשיו, גם שאמרנו בשם הר"ן, וגם המקרה שלנו שהחלב מחובר לאש, ובגלל שהוא מחובר לאש, ממילא אפשר לראות אותו, לפתילה הזאת אפשר לראות אותו יותר כחלק מה... מהאש עצמה, אפילו שזה התנתק. אז זה, זאת נקודה נוספת שקשורה למקרה שלנו. אני חייב להגיד שהיה אפשר במקרה שלנו להסביר אחרת לגמרי. החזון איש אומר שבאמת מספיק כדי קליפה, אבל מה לעשות, כשכלי נאסר כדי קליפה, אתה מגעיל אותו. לכן השולחן ערוך מדבר על עגלה. כי מציאותית, זה מה שעושים, אתה לא יכול לקלף כלי. אבל אם ניקח את השיטה שאמרנו, שכאן יש חומה יותר גדולה, כי זה מחובר על האש, אז זה גם משמעותי לגבי הקומקום שהזכרנו.
ויש... מי אומר את זה? מי אומר את הסיבה הזאת של הפתילה?
הסיבה הראשונה שאמרתי?
כן, מי אומר את זה?
הסיבה הראשונה של הפתילה... אומר התז בסעיף קטן למד, וככה נראה גם בתרומת הדשן שהוא המקור של הדין הזה. אני מוכן לכתוב פה, אני עושה פה עוד שקופית. לא עוד שקופית, אני צריך, יש לי שקופית. רק לבד טקסט. הדין השני של השולחן ערוך, חלב מהותח שנפל על כלי, אמרנו שקשה, מדוע השואה מצריך הגעלה והרי די בקליפה. אז אפשרות אחת, שהאפשרות הזאת אמרנו שזה תז, סעיף קטן למד, וכך משמע בתרומת הדשן שהוא מקור דין זה. כיוון שמחובר שהחלב היה מחובר לפתילה, לאש, הרי שזה כלי ראשון. כתב דומה לדברי הר"ן, שעירוי מכלי ראשון שנמצא על האש, וכולי עלמא ובשל.
איפה זה הר"ן הזה, הרב?
מה זה?
איפה זה הר"ן הזה?
הר"ן הזה, אה... הר"ן הזה נמצא בסוגיה, בפסחים הענווה שם, בסוגיה של תתאה גבר, ומביא אותו דרכי תשובה, בסימן צדיק ב' סעיף קטן קוף מן זין. לא כולם מסכימים לזה, הפרי מגדים למשל, הקל בזה, הפרי מגדים בסימן צדיק ה', בספתי דעת, בסעיף קטן י' ח', כותב ש... שכן יש סיבה להקל גם בזה. אבל בכל אופן, לפי ההסבר הזה, אז אמרנו שזה, למשל, לגבי, אני כותב כאן בסוגריים, קומקום שירו ממנו, יחשב ככלי ראשון, קומקום חשמלי. זה למשל נקודה. מצד שני, החזוני שומר, באמת די בקליפה, אלא שמציאותית, קשה לקלף לי, ולכן השוח דיבר על הגלה. ואז זה כבר כמובן מוריד את כל הדברים האלה לגמרי. הדבר הזה, גם כן דנו הפוסקים לגבי אדם שלוקח בשר ומחמם על האש, וטיפה מהרוטב נשפכת על כלי. וכאן, עוד פעם, לפי התירוץ הראשון שאמרנו עכשיו, אז פוסקים הוא, כאן זה ודאי אוסר, כי זה חומם לא על ידי כלי, אלא על ידי האש עצמה, הבשר חומם על ידי האש, והטיפה נפלה ממש מתוך האש, ואז הדבר הזה הוא אוסר לגמרי, וכמו שאמרנו שיכול להיות שכלי ראשון שמחובר לאש, ממש מבליע בחולו.
עכשיו שאלה?
כן.
למה קומקום חשמלי יחשב על האש? הרי אתה מוציא אותו מהחשמל, נגמר לו כבר, נגמר לו כבר הזרם החשמלי שלו.
שאלה טובה. התשובה היא שגם אם נגמר זרם החשמלי בשניות הראשונות, בוא נאמר, 15 שניות הראשונות, הגוף חימום עדיין רותח ומרתיח את המים. אני לא צריך שהגוף חימום יהיה מחובר לחשמל, אני צריך שהמתכת תהיה לוהטת. גם כשזה מתנתק, המתכת לוהטת, ויש עוד איזה 10 שניות, 15 שניות, שזה לוהט, ואז אתה שופך על השיש.
זהו, איך תגדיר את כמה שניות זה כבר כלי ראשון, וכמה שניות זה כבר לא נחשב על האש.
נכון, לכן, למעשה...
אבל גם בסיר זה ככה. כאילו בעצם מה שקורה בשניהם, המים נוגעים במתכת רותחת. אז באש המתכת נרתחת מהאש, ובקומקום היא נרתחת מהחשמל. אז ברגע שאני מפסיק את האש, זה כמו שאני מפסיק את החשמל, זה קורה בדיוק אותה פעולה.
תראה, זה מעניין מה שאתה אומר. אנחנו בדרך כלל לא רואים את זה ככה, כי המתכת בתוך הקומקום היא ממש מתלבנת, היא לא כמו סיר, היא ממש כמו אש, וזה כאילו מחמם. וזה כאילו נמצא בפנים, כשאתה שופך, אז כל הזמן כאילו המים מחוברים לאש, לא, אני מבין שאתה אומר, יש, זה מעניין הדבר שאתה אומר, אבל כאילו רואים את זה כיותר.
אבל היום הקומקומים לא נעים לרותחים, יש מתכת למטה, רואים אותה רגיל, הגוף חימום הוא נסתר מתחתיה.
כן, הוא קיים, רק אתה לא רואה את זה.
רב, למה קומקום חשמלי שירו ממנו יחשב ככלי ראשון, זה יותר מכלי ראשון, לא?
לא, 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 לא בתוכו, כשאתה רוצה להראות ממנו.
אני רוצה... לא, למה הוא נחשב ככלי ראשון?
לא, אני לא אומר שזה ממש ככלי ראשון, אבל זה יותר מעירוי. אני אסביר למה, תראו, אני אגיד לכם קצת, אני לא דיברתי על למה בכלל אנחנו צריכים את זה, למשל, אז אני אסביר קצת, אבל אנחנו נלמד את זה בהכשרת כלים. אבל אני אסביר קצת. יש מחלוקת איך מכשירים שיש. יש כאלה שאומרים, זה בלה על ידי עירוי, וזה יפלוט על ידי עירוי. ואז פשוט תיארה מסיר. ויש כאלה שאומרים, שכיוון שלפעמים שמים סיר חם על השיש, אז זה כלי ראשון ממש שנמצא על השיש, זה לא עירוי. אז לא מספיק עירוי, צריך ממש לשים אלף אבן מנובלת, כדי שזה יהיה כמו כלי ראשון. ולפי השיטה הזאת, אז מקובל להקל בקומקום חשמלי, שזה גם לשיטה הזאת נחשב ככה כמו כלי ראשון, לא לגמרי, אבל זה עירוי שמחובר, זה דומה לאבן המלובנת. כמו שאתה שם אבן מלובנת ושליח על המים, אז כאן יש לך כל הזמן אבן מלובנת בתוך הקומקום שכל הזמן אתה שופך, וזה מתוך חיבור לאבן המלובנת הזה.
הרב?
כן.
השאלה היא שהצטרך הכשרה רק אם היה נוזל ש...
נכון.
שמבליע, לא?
נכון, נכון.
לא סתם...
נכון, זה לא רק סיר, אלא צריך שעל השיש תהיה רטיבות, והסיר שיהיה מונח, יהיה מונח שיש רטיבות מסוים בין השיש לבין הסיר. ולכן זה הכל חומרות, אבל... בגלל שלא יודעים, אז מעדיפים לעשות מקום חשמלי.
הרב, הגוף
חימום
של הקומקום הוא מתחת למתכת. זה לא יש ישיר על המים. שבעצם זה התחתית של הסיר, נגיד. אם אני מקביל את זה לסיר, זה התחתית של הסיר.
כן, אבל כאילו לקחת את האש איתך, זה קצת יותר מאשר סיר. אני מבין שזה לא מושלם. אבל וכמעט שהכל כאן חומרה, אז... אז לכן מסתבר שזה כן יעזור.
מה אפשר שאלה?
כן.
בקשר ל... כאילו בדעת הטז שם, אם הטז באמת אומר ככה, שברגע שמשהו יצא מהאש, אז הוא יותר חזק מסתם עירוי, אז לכאורה גם בזה הראשון, במקרה הראשון בשולחן ערוך, הטיפה שם של החלב יצא מנר, זה אותו דבר לכאורה כמו במקרה השני, אז למה שם זה גרדה?
כי במקרה הראשון הוא לא היה מאותח, זה כאילו... כאילו הוא חימם את הדלת, לפעמים בנר יש איזה קטע ככה שהוא נוטף, אבל הוא לא הפך עדיין לנוזלי כולו. ואז כאילו זה איזה קטע חם שמה שהתחמם על ידי הפתילה, אבל הוא לא כולו מבעבע בפתילה, כנראה אחרי כמה זמן זה נהיה ממש נמס כולו. זה מזכיר קצת נרות של שבת, יש כאלה, אתם יודעים, בהתחלה אתה רואה קצת טיפות של נוזלות, ורק אחרי כמה שעות הכל נוזל.
זה כאילו כמו ההבדל בין סתם, בין רותח לסתם חם?
משהו כזה, אבל כאילו בהתחלה זה כאילו התבשל על ידי הפתילה, אבל הוא כאילו מנותח, הוא לא ממש מאותח בתוכה. אחרי כמה זמן של בישול, זה ממש הופך להיות נוזל, שבתוכו כל הזמן יש פתילה, זה כאילו דרגת חום יותר גבוהה. אני רוצה להתייחס לעוד כמה נקודות עכשיו בזריזות. נקודה אחת זה לגבי כדי קליפה בדיעבד. ואני אנסה להתייחס לזה. אני... לעשות זה קצת קצר, כי אני רוצה להספיק את זה, ועוד משהו. הגמרא בפסחים דף עין וב, מביאה את מחלוקת רב ושמואל, ותתא גבר, והגמרא אומרת שגם שמואל, שאומר תתא גבר, הוא מודה שאם שפכו חם לתוך צונן, שלכאורה תתא גבר, לא היה צריך להיות כלום, הוא מודה שיש בליעה של כדי קליפה, כי עד שהחם, מספיק להתקרר, הוא מבליע ובולע כדי קליפה מהצונן. ואז הגמרא מביאה עוד ברייתא. שהברייתא אומרת, בשר רותח שנפל לתוך... אני אביא אולי את הברייתא. בשר רותח, שנפל לתוך חלב רותח, אסור, חם לתוך צונן, מדיח. רבינו תם, בתוספות שם, שואל, מה הוסיפה לנו הברייתא הזאת? ואומר רבינו תם, אני מביא אותו. אומר רבינו תם, תימה, הטו, למה לי להביאה? ואומר רבינו תם, דקמה שמלה, אפילו חלב שערי דאף על גב דחם לתוך צונן בה היא קליפה, בדבר שיכול לעשות קליפה. בדבר זה לא שייך קליפה, כמו חלב מותר, וזה לא קטן איסור, גבי חלב. כלומר, הוא אומר דבר מאוד מעניין, הוא אומר בביתה, אנחנו רואים שלגבי חלב, לא כתוב שום דבר של קליפה. החלב חם לתוך צונן כתוב פשוט מדיח. ורבינו תם אומר שזה בא ללמד אותנו שבחלב לא שייך כדי קליפה, והחלב מותר גם כשאין 60 כנגד הקליפה. זאת אומרת, לפי רבינו תם, אם יש לי חלב ובשר, יש לי בשר רותח שנפל לתוך חלב, במקרה כזה לכאורה הייתי אומר, תשמע, החלב, יש קליפה של החלב שהיא בשרית, אתה צריך לחשב פי 60 ממנה ולראות אם החלב באמת בטל. אומר רבינו תם, לא צריך, כיוון שלא שייך לדבר על קליפה של החלב, אז גם אם אין 60 נגד קליפת החלב, זה יהיה בסדר. אז המקרה שלנו, אנחנו מדברים על בשר רותח שנפל לתוך חלב. אז יש לנו את רבינו תם, שמבין...
נכון?
מה זה?
החלב הוא קר, כן?
מתוך חלב קר. אז יש לנו את רבינו תם. שרבינו אותם מבין, כיוון שלא שייך לדבר על קליפה של חלב, לכן חלב כשר, אפילו אם אין בחלב פי 60 כנגד הקליפה. כלומר, אם היית מחשב תיאורטית את הקליפה, אז אפילו אם אין פי 60 החלב כשר, והתוספות אומרים, וריבה חולק בזה, הוא מצריך 60. כלומר...
מה דין הבשר לרבנו תם? גם צריך קליפה?
תכף נראה רק שנייה, ריבה. מצריך 60 בחלב, כנגד קליפת החלב. עכשיו אנחנו צריכים להבין את רבינו תם, ואז גם נענה על השאלה שלך. למה רבינו תם מקל? אז יש לנו דבר דומה בהלכות שבת, שנותן אדם חמין לתוך צונן, והוא לא חושש לבישול של הקליפה. הוא צריך לקחת מים חמים ולשפוך על מים קרים, ולא חוששים לקליפה, כי המים מתערבבים. ולפי הדבר הזה, עולה מדברי ראשונים שאולי, בגלל שזה מתערבב, לא שייך קליפה בנוזל. זאת אפשרות אחת. אפשרות אחרת, אומר האיסור ויתר הארוך, ששייך עקרונית קליפה בנוזל, אבל קליפה גם ככה זה חומרה, אז החלו רבה לכתחילה אם אפשר, ולא יותר מזה. אני רק כותב כאן ורבינו תם, הסבר רבינו תם, הסבר אחד ונוזל המתערבב לא נגיד לא נאסר את קליפה. שתיים, איסור ויתר הארוך, גם בנוזל שייכת קליפה, אבל קליפה חומרה, וכיוון שקליפה היא חומרה, והחמירו בה רק לכתחילה. כאן, כיוון שאתה לא יכול לראות את זה, וזה בנוע, לא, לא החמירו בדבר הזה. שולחן ארוך והרמה פסקו להקל כרבינו תם. אני מביא את השולחן ארוך והרמה. רגע. הנה. שולחן ארוך ורמה בסימן צדיק א', סעיף ד', אבל חלב רותח שנפל על בשר צונן, ובשר רותח שנפל בתוך חלב צונן, קולף הבשר והשאר מותר. ובמקום שהבשר צריך קליפה, הם לא קלפו, וישנו כך מותר בדיעבד, והחלב מותר כולו. כלומר, אנחנו עוסקים כרבינו תם, החלב מותר כולו, וכך הם מסבירים את השולחן ערוך חשך והתז. עכשיו, השח מקשה על הרמה מכמה מקומות, והשח מנסה להוכיח שגם בדיעבד אוסרים כדי קליפה. ולאור הדבר הזה אומר השח, שאם הקליפה לא ניכרת, שאתה לא יכול לזהות אותה כמו קליפת חלב, אז כדי קליפה לא אוסר בדיעבד. אבל אם הקליפה ניכרת, כלומר, כמו דבר מוצק שנאסר כדי קליפה, ואחרי זה הוא יתערבב בנוזל, יש לך משהו שנאסר כדי קליפה, והוא יתערבב בנוזל, אז הכדי קליפה אוסר גם בדיעבד, כי הדבר היה בהיכר. כלומר, אני אכתוב כאן, שואה והרמה עסקו כרבינו תם, שאין איסור של כדי קליפה בנוזל. הרמה הוסיף, כך יצא מהרמה, שתמיד כדי קליפה לא אוסר בדיעבד. כן? מקום שהבשר צריך כדי קליפה, רואים? אם לא קלפו ובישלו כך, מותר בדיעבד, כך פוסק הרמה. ועל הדבר הזה ראינו את השח. השח מוכיח מכמה מקומות שכדי קליפה אוסר גם בדיעבד. אז זה דבר אחד, מכמה מקומות מוכיח שאוסר רק בדיעבד, ולכן מחלק בין שני מקרים. א', אם היה ניכר, למשל, בשר שנאסר כדי קליפה, הוא כבר נאסר כדי קליפה, ואחר כך התערב בנוזל, צריך לחשב אם יש בנוזל פי 60 מהקליפה. המקרה שאנחנו מדברים עליו בשולחן ארוך, אם לא היה ניכר, כגון בשר שנפל על חלב, אז ניתן להקל שכדי קליפה לא אוסרת בדיעבד.
מה זה אומר ניכר? ניכר ולא ניכר?
בחלב הכל מתערבב. אתה לא יכול לראות בכלל, תראה, אתה אף פעם לא רואה בעין את זה, אבל אתה רואה בעין את הקליפה. כאן אתה לא רואה בעין את הקליפה בכלל. אתה לא רואה את זה. אתה לא רואה בעין, הכל מתערבב, אין קליפה של חלב. אז כיוון שאתה לא רואה, לכן זה צריך להיות בסדר, זה תירוץ אחד. אבל יש הסבר
אחר. הרב, לא הבנתי, מה זה המקרה? אם לא היה ניכר גבון בשר שנפל על חלב, מדובר על הקליפה של החלב או של הבשר?
יש שני מקרים. אנחנו נראה עכשיו רק על החלב. כל זה רק על החלב. מקרה שאנחנו אומרים שזה ניכר, אנחנו אומרים שהבשר נאסר מקודם, מדבר אחר. למשל, שפכו חלב על הבשר. הבשר הוא תטאה. הוא נאסר כדי קליפה. עכשיו לקחו את הבשר הזה ובישלו אותו בנוזל. סתם נוזל פרווה. אני צריך לחשב את הקליפה של הבשר עם בטלה ושישים בנוזל, אחרת יעשו לי לאכול את הנוזל. זה נקרא ניכר. מקרה השני זה המקרה שעליו מדבר רבינו תם המקרה שלנו, שבשר נפל לתוך חלב. עכשיו כאן אין איזה קליפה שאתה יכול לראות בעין, אין קליפה של חלב. אתה לא רואה בעין את הקליפה בכלל. כיוון שאתה לא רואה את הקליפה בעין, לכן הדבר הזה לא נאסר. כלומר, כדי קליפה נאסר גם בדיעבד אם הקליפה ניכרת. אם הקליפה לא ניכרת, אז זה לא נאסר בדיעבד.
הרב,
כן.
למה בברייתא, למה שולחן ערוך אומר שצריך לקלף את הבשר, אמנם בברייתא היה צריך רק להדיח את הבשר. למה אנחנו מחמירים יותר מזה?
טוב, בוא ננסה תכף, אני אנסה אולי להתייחס לזה. עוד רגע. עוד רגע, אני רוצה להביא עוד משהו כאן. מה שהבאתי זה השח. יש הסבר אחר של המגן אברהם. המגן אברהם אומר שמקורת המודגש, דווקא בדין תטעה גבר שאינו אלא חומרה באלמה. והוא אומר, תשמע, רבינו תם, התיר כדי קליפה בדיעבד, אבל רק כאשר כדי קליפה הוא חומר. כלומר, לא תמיד הוא יתיר כדי קליפה בדיעבד, יש שם מקומות אחרים שרואים שכדי קליפה לא יתירו. הוא יתיר כדי קליפה בדיעבד, רק כשהכדי קליפה הוא חומר. מה זה אומר? מתי הוא חומר? מסביר הפרי מגדים, שאם לא נפסק הקילוח, אז צריך כדי קליפה מעיקר הדין. זה לא חומר, וזה אנחנו לא מקלים. אבל אם נפסק הקילוח, אז כל האיסור מדרבנן, הכדי קליפה הוא חומרה, ובמקרה כזה הוא מקל. והחילוק הזה הוא מאוד חשוב לענייננו, אנחנו מבינים עכשיו, שלמרות שאנחנו פוסקים להחמיר בשני הדברים, זה לא אותו דבר. נסביר את הדברים. מגן אברהם, רק אם הכדי קליפה הוא חומרה, וכלים בו בדיעבד. פרי מגדים, אם לא נפסק הקילוח, כדי קליפה הוא מעיקר הדין, ולא מכלים בו אפילו בדיעבד. אם נפסק הקילוח, האיסור של כדי קליפה הוא רק מדרבנן, וכחומרה, ולכן מקלים בו בדיעבד. הדבר הזה חשוב לנו שאנחנו נדע שנפסק הקילוח, אמנם אנחנו עושים עובד איסור דרבנן, ואפשר להקל בו לפי הדבר הזה בכל מיני ספקות, בכל מיני מקרים נוספים, כי הוא רק חומרה בדרבנן, ויש הרבה אחרונים שכך הקלו, רבי עקיבא איגר והחבודת ומחצית השקל, ולכן למעשה, אם נפסק הקילוח, ובטח אם אין הקליפה ניכרת, אם דובר על חלב או משהו כזה, למשל, יש לנו חלב שעליו, לתוכו נשפחה חלב קר, חתיכת בשר, אז במקרה הזה, בעיקרון, בטח אם אי אפשר לזהות, אנחנו נקל, כי נפסק הקילוח. ואני רוצה להסביר, אם נפסק הקילוח, זה יותר קל בכמה דברים. אם נפסק הקילוח, אם אני מסכן דברים שראינו עד היום, לא רק עכשיו, אז בנפסק הקילוח, עירוי שנפסק קילוח, בעיקרון הוא אוסר גם כן כדי קליפה, אבל רק כחומרה מדרבנן. ובגלל הדבר הזה, אז אמרנו א', יש מקום להקל שלא אוסר בדיעבד, שיתערב אנחנו אומרים שאולי הוא לא עושר בדיעבד, נגיד ככה, מיוחד כשהתערב ואין הקליפה ניכרת, כל אופן בדיעבד יש יותר מקום להקל בו. דבר נוסף שראינו בעבר כבר, אבל אני מביא את זה עכשיו, איננו עושר בהנאה. הוא לא עושר בהנאה של בישול בשר וחלב, כי אמרנו זה לא ממש בישול, אז זה לא יאסור בהנאה. דבר שלישי, איננו מבליע ומפליט כאחד. הוא יכול להבליע או להפליט, הוא לא מבליע ומפליט כאחד, ולכן למשל, אם נשפחו מים רותחים על בשר ועל חלב, מקרה מאוד מציאותי, מים למשל, מים רותחים, נשפחו על בשר וחלב. עכשיו במקרה כזה, אם הם נשפחו על בשר וחלב, אמרנו שזה לא מבליע או מפליט כאחד, אז הוא לא יכול להוציא מכאן ולהעביר לכאן, ולכן בפשטות יהיה צורך רק לשטוף את החתיכות. לא יהיה צריך לעשות שום דבר. כיוון שאיננו מפליט ומבליע כאחד, כיוון שמדובר על חומרה דרבנן, די לשטוף את החתיכות. מוריי ורבותיי, אני לא יודע אם קצת בלבלתי אתכם או לא, אבל אני רוצה לסיום להתייחס לעוד דבר אחד.
של הרגע לנפסק הקילוח?
כן.
הכוונה שזה מההתחלה ועד הסוף של המפגש של הנוזל עם הכלי שני, זה מנותק מהמקור? כן. כאילו שכמו שנפרד איזה חתיכה, איזה כמות של מים, והיא כאילו נפרדה, והיא נחתה כולה, או משהו כזה.
כן, דבר נשפח, וכשהוא נגע בסיר, זה כבר לא היה מחובר לקומקום. אוקיי. אני רוצה להגיד עוד שתי נקודות, שתי נקודות ממש בקצרה. יש דבר אחד שהיה מקום להאריך בו, אבל אנחנו לא נאריך בו עכשיו, וזה נקרא עירוי המזדחל. זה רמה בצדיק בית זין. עירוי המזדחל. המזדחל. הרמה מדבר, זה המקור בתרומת הדשן, שאם אתה שפכת נוזל, והוא נשפך על השולחן. השולחן קר, אבל הוא מחובר לכלי הראשון. זה עדיין נשפך ברצף, הוא מחובר לכלי הראשון, נשפך, 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 נשפך. הוא אומר שזה נחשב כמו כלי ראשון. והאיסור ויתר הארוך חולק על זה, הוא אומר, לא, זה יזדחל על השולחן הקר וזה מתקרר ממנו. נוזל שנשפך בכלי ראשון על שולחן. הוא מזדחל, פוגע, הדבר הזה מזדחל, 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 ואז הוא פוגע במאכל, למשל. אז הרמה אומר, נחשב לכלי ראשון, כיוון שמחובר לכלי ראשון. לעומת זאת, האיסור ויתר הארוך אומר, לא נחשב לכלי ראשון, כיוון שהשולחן הקר מקרר אותו. ולפי הרמה, מה שיוצא שלמרות שזה מתקרר, אני אומר שכל טיפה מחוברת לטיפה הקודמת, לטיפה הקודמת, וכולם מחוברים למקום הרותח, ולכן זה לא נותן אפשרות לאף טיפה להתקרר. אני רק אציין את זה להסביר רב, אני אציין לרמה, כל טיפה מחוברת לחברתה, וכולן למקור, שאיננו נותן להם להתקרב. לכן, אם נפסק הקילוח, גם הרמה יסכים שעירוי המזדחל איננו ככלי ראשון. עכשיו, הדבר הזה יש לו כל מיני השלכות. למשל, מה הדין של מים רותחים שיוצאים בבית מהברז? אתה פותח ברז ויש מים רותחים שנכנסים לכיור, איזה דין יש למים האלה?
שאלה גם איסור ויתר להגיד שזה עכשיו מקרר, כי
הברז עצמו אולי הוא חם.
לכאורה עירוי מכלי ראשון.
אז השאלה אם זה נחשב כלי ראשון, כלומר, אם אני לוקח את הרמה, לפי פשטות הרמה, ואולי האיסור ויתר יסכים לזה, אולי זה תלוי בצינורות, כי הצינורות קרים בהתחלה, אתם מבינים, זה לא... אבל...
אחרי כמה זמן זה כבר יחד.
אבל בכל אופן, לפי זה, מים חמים שיוצאים מהברז, שווה עירוי כלי ראשון. עכשיו, זה מאוד מעניין. האם אפשר לפסוק כך? יש לזה נפקנות לחומרה ולכולה. אתם מבינים, מים רותחים יוצאים מהברז ונשפחים על משהו. האם אני אומר שזה נחמיר בזה, שזה עושה כמו כלי ראשון, או לא? והאם אפשר להכשיר כלים שבלעו בעירוי כלי ראשון על ידי פתיחת מים מהברז? כלומר, זה גם לחומרה וגם לכולה. ויש הרבה מה לדבר על זה. מה זה?
קשרו לחזון איש, לא?
איזה חזון איש?
חזון איש שהששק מביא בקוף כף בית. לגבי שזה מחובר, אז תינוק יקיר ראשון. גם מדבר שם על ציפורות של דוד שבש.
כן, יכול להיות.
למה עירוי מכלי ראשון? כלי ראשון ממש. כלי ראשון,
כן. יכול להיות. יש עריכות דברים מאוד גדולה בהסבר הרמה הזה. גם הסיכום שלי הבאתי, עריכות דברים בענייני הרמה, יש את הכל נפקמינו גם היום, בכל מיני פטנטים שמנסים לעשות, למיחמים בשבה, יש כל מיני שאלות של הדבר הזה, אז זה נקודה רק שצריך לדעת, עירוי המזדחל זה עוד מושג שצריך להכיר אותו, ויש עוד דבר אחרון, שבזה אני אסיים, אבל הבטחתי לדבר על זה, אז אני אדבר על זה, וזה לגבי ניצוק כמחובר. ואני ממש אדבר על זה בקצרה. יש לנו משנה במכשירים, פרק ה' משנה י', שמדברת על טומאה וטהרה, והיא אומרת שאם לקחת צונן ושפכת אותו לתוך חם, הצונן העליון הופך לטמא. יש לנו את המשנה במכשירים, שהמשנה אומרת, אם שפך צונן, שימו לב, לתוך חם, צונן לתוך חם, גם הצונן העליון הופך לטמא. אם החם התחתון טמא, כן? עכשיו זה נאמר לגבי טומאה, והרמב"ם בפירוש המשניות מסביר למה זה קורה. אז הוא אומר שעמוד המשקה נחשב לניצוק. הוא ניצוק והוא כאילו מחבר את שניהם ביחד. ואז הוא מתחמם מהכלי. כך אומר הרמב"ם. ותרומת הדשן אומר, הדין הזה קיים לא רק בתרומה, גם בייסורים. וסליחה, תרומת הדשן אומר שזה קיים רק בתרומה ולא בייסורים, והמרדכי אומר שזה קיים גם בייסורים. כל זה בתרומה. בייסורים, תרומת הדשן מקל, המרדכי מחמיר, וכך עושה הרמה שהדין הזה נאמר גם בייסורים. הרמה פוסק את זה לכתחילה, כן? איך נדבר על זה? לכתחילה. וכך פוסק הרמה לכתחילה. ולכן אומר הרמה שאסור להראות מכלי שיש בו שומן כשר לתוך נר שיש בו שומן אסור או חלב. כך אומר הרמה, ולכן אסור להראות מכלי שיש בו שומן כשר על חלב או על שומן טמא. זאת פסיקת הרמה. עכשיו, השאלה היא, למה הדין הזה? ומה השלכות לגבינו? וזה קשור למה ששאלו פה בשיעור הקודם, על אדם ששופך מקומקום חשמלי לתוך סיר בשרי, מדבר חלבי לבשר, קודם, האם מותר לשפוך מאחד השני? והשאלה היא, מה טעם האיסור? ויש לנו שני הסברים לטעם האיסור. יש לנו הסבר אחד של השח. השח, קטן י"א, מסביר שההבל עולה מהנר למעלה. כלומר, ההבל עולה, כשאתה שופך שומן כשר על חלב, אז החלב, האש, עולה ומתמת או אוסרת את השומן. זה הסבר אחד. הסבר שני אומר התז, התז בסעיף קטן ו, אומר, דתתאה גבר ומחברו בניצוק. מה ההבדל בין הדברים? אני עכשיו רוצה לשפוך, יש לי כל מיני דברים שאני רוצה לשפוך, מבשרי, מפרווה, על בשרי, על חלבי. לפי התז, צריך לאסור גם אם שניהם חמים, או זה לא משנה ששניהם חמים, ואולי אפילו צוננים לפעמים, כי התון האלה, לפי השח, יש לאסור רק כאשר התחתון חם והעליון צונן, שאז ההבל של התחתון עולה ומשפיע על העליון. כלומר, לפי השח יש לאסור רק כאשר העליון קר והתחתון חם. ואז ההבל עולה, העדים עולים.
אם שניהם חמים, אז הם עולים?
אבל אם שניהם חמים, אם שניהם חמים, לא נאסור. כי אם שניהם, רק כשהעליון חם, התחתון חם והעליון קר, אז אנחנו אומרים שהאבל משפיע עליו. אבל לא אם שניהם חמים. ואם שניהם חמים, אנחנו לא נאסור. אני כותב.
הרב, ממתי שמשהו קר הוא יותר חמור מאשר משהו חם? כאילו, אני יכול להגיד שכמה נכניס עוף רותח לתוך חלב רותח, וזה מותר, כי שניהם רותחים. כאילו, מאיפה, מה זה הדבר הזה?
תראה, הסיבה לדבר הזה היא שאם אתה שופך עכשיו משהו רותח על משהו, ברור שחם יותר. אבל כאן לא נגע. כלומר, יש לי כלי. יש לי קומקום חשמלי, ואני שופך ממנו מים על בשר. הקומקום לא נגע בבשר. אם הוא היה נוגע בבשר, ברור שחם יותר גבוה. הוא לא נגע. יש איזה חיבור של הנוזל, והשאלה היא, האם הנוזלים מחברים גם את הכלים? כלומר, יש לי משהו בשרי למטה, יש לי משהו פרווה למעלה, או כשר ולא כשר, יש לי משהו כשר ולא כשר, למעלה ולמטה. אז השאלה היא, האם זה שיש נוזל שמחבר, אני אומר, זה מחבר את הכלים או לא? אז כאן יש מקום להגיד שאם יש למעלה משהו רותח, אז כל הזמן כאילו דוחה את התחתון מלהגיע אליו, אתה מבין? ברור שבדרך כלל רותח הוא יותר גרוע, אבל גם אחד ההיגיון זה ברור הדבר הזה, כי יש לי כלי, ויש בתוכו משהו קר, ועדים עולים, אז העדים מגיעים עד הכלי. אבל אם הכלי עצמו גם כן זורק עדים, אז העדים מלמטה לא יכולים להגיע עד הכלי. יש משהו שמתנגד להם. ויש באחרונים דיונים בדבר הזה. הפרי מגדים אומר שגם התז באמת מחמיא רק בצונן לתוכה, כך פוסק החוכמת אדם, אני אעשה אולי עוד שקופית אחת, כי זה הלכה למעשה. ניצוק ומחובר. לגבי סונן לתוך חם, מוסכם שיש להחמיר בתחילה. האם יש איסור להראות בקומקום רותח לתוך בשר רותח, ששניהם חמים? אז אמרנו, פשטות התז להחמיר והשח להקל, כי ההבל לא מצליח לפגוע בקומקום, כשגם מהקומקום יוצאים מים, יוצאים עדים, מים ועדים פותחים. ואמרנו בהקשר הזה שהפרי מגדים והחוכמת אדם מקלים בצונן וחם לתוכם, סליחה. אמנם, למרות הדבר הזה, בהלכות פסח מצאנו שיש כל מיני חומות שהחמירו בדבר הזה, והשאלה היא למה החמירו. כלומר, בתוך פסח אמרו, אל תשפוך מכלי חם של פסח לתוך צונן חמץ. מידך לגבי פסח, כתבו הפוסקים, לא לשפוך לכלי חם של פסח לתוך, כן, מכלי חם של פסח לתוך חמץ צונן. והשאלה היא, מה זה?
חמץ צונן זה פשיטה, לא?
למה זה פשיטה? כל הבעיה אמרנו שזה חם.
נכון, 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 נכון.
יכול להיות חם גם, אבל... ויש כל מיני דיונים שזה כנראה רק לגבי חומרה, והמשנה הברורה, גם המשנה הברורה, בשער הציון, אף ממדלד, סעיף קטן דלד, צריך להחמיר ולהעביר באמצעות מצקת. אם זה מצקת, זה בסדר כבר, לא לעשות את זה בצורה ישירה. ולפי הדבר הזה, לא מערים קר בתוכם אם אחד מהם לא כשר, או אחד מהם בתוך סיר בשרי והשני חלבי. כן? נכתוב כאן, בהתחלה. לכן אין להראות, טוב, אולי נכתוב את זה כאן, לכן אין להראות קר לתוכם כשאחד מהם כשר ואחד לא, או אחד בכלי בשרי והשני חלבי. אז במקרה כזה לא מערים. אבל אם מדובר על דבר אחר, אם זה חם לתוך חם, אם זה כל המקרים האחרים, ולכן חם לתוך חם, או צונן לתוך צונן, או חם לתוך צונן. כל המקרים האלה, כשאחד בשרי, אחד חלבי, כן, כמו שאמרנו קודם, אחד כשר, או אחד בכלי חלבי, השני בשרי, כן, כל המקרים האלה. במקרים האלה, מצד הדין, מותר להראות, אבל בפסח מחמירים, ויש מחמירים כל השנה, אבל זה מדין חומרה. זה לא מעיקר הדין. אבל לכן אנחנו לומדים שאם אדם רוצה לשפוך בקומקום חשמלי את תמשיל בשרי, אז מצד הדין זה מותר, כי העליון חם. מצד הדין זה בסדר. אם הוא רוצה לעשות זה בפסח, אז בפסח הוא ייזהר, והוא יעביר את זה באמצעות מצקת. אבל באיסור והיתר, ובמיוחד שאנחנו מדברים על פרווה, הרי זה פרווה בכלי בשרי, אז איסור ויתר אפשר להקל בדבר. כתבתי יש מחמירים כל השנה, אני לא יודע מתי. על פסח מחמירים, מותר מצד הדין להראות, אני כותב במיוחד, כשמדובר על פרווה בכלי בשרי, שופך על חלב, בדרך כלל זה יפוך, זה יהיה חלב, פרווה וכלי, אני לא יודע אם זה יפוך, צריך לשפך על חלב וכדומה. עכשיו, רק צריך להיזהר, בכל מקרה צריך להיזהר לא לקרב את הכלי הבשרי למשל לתוך העדים לכלי החלבי. זה עוד עניין, צריך להיזהר, לא לקרב, כי אז העדים ממש עולים, אנחנו לא מדברים על זה. אם אתה לוקח מלחייה ושם אותה ממש בתוך הסיר, פעם פרווה, פעם בשרי, פעם חלבי, זה לא טוב. אז תעשה את זה גבוה. לא בתוך הסיר ממש. אם אתה עושה בתוך הסיר, נכנסים עדים בשרים, אחרי זה עדים חלבים על המלחייה או על התבלינים, אז תעשה את זה מגובה, ואם אתה לא יכול לעשות מגובה, תעביר לכפית, ואז תעביר לתוך הסיר. כי אז זה ממש יכול לאסור אפילו בדיעבד, כן? זה ממש יכול להיות בעיה. טוב, מוריי ורבותיי, אנחנו למדנו דין עירוי בצורה די רחבה, יש מקום להוסיף עוד, וגם בנושא האחרון שדיברנו, אני דילגתי להמון סברות ולמדנות, יש עריכות דברים ולמדנות בסוגיית תאה גבר, ובסיכום שלי הבאתי חלק מהדברים, אבל כבר הערכנו הרבה בעירוי, אנחנו נעצור כאן דין עירוי, ובעזרת השם אנחנו נלמד זהה ורחה בפעם הבאה, אני סוגר את השיעור, ועוד 3 דקות אנחנו נתחיל פישון קצר.